ביצה, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב' במשנה למטה. זבוב, יש לו טבע, הוא נמשך להשפה, הוא נמשך ללכלוך, לתינופת. במסכת ברכות דף ס"א, אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב. אנחנו יכולים לקבל קצת חוכמה איך מתמודדים עם היצר הרע. אם הוא דומה לזבוב, זה אומר שהוא נמשך לתינופת. ואם אנחנו רוצים שהוא לא יתקרב אלינו, אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו בעצמנו נהיה נקיים, אז הוא לא יבוא אלינו, לא יתקרב אלינו. כותב הבן יהוידע על מסכת ראש השנה דף ט"ז, שמה אמר רבי יצחק, הגמרא אומרת, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. לפני יום טוב, אדם שהוא תמה, חייב לתאר את עצמו. למה? אז הרמב״ם מסביר באופן פשוט, כי בשלוש הרגלים יש לאדם מצווה לעלות לבית המקדש, לאכול קורבנות, יוצר בשביל זה להיות האור, שלא יהיה תמי מת, שלא יהיה תמי שרץ ולא בתומות אחרות. אבל גם בזמן הזה, שאין בית מקדש בינתיים, נראה מדברי הטור, באור החיים סימן תפריש ג' שעדיין יש מצווה כמה שאפשר לתאר את עצמו ברגל. לטבול, או לעשות דברים אחרים של טהרה, אדם יש לו מצווה לתאר את עצמו לפני החג. למה דווקא לפני הרגל יש מצווה שאדם מתאר את עצמו? מבאר הבן יהוידע, אם הגוף תמה ברגל, הרי היצר הרע דומה לזבוב, והוא מחפש תינופת, הוא מחפש לכלוך וזוהמה, אז כשאדם תמה, היצר הרע מתקרב אליו, מתלבש בו, שורין עליו כוחות יצר הרע שהם זבובי מוות בר מינן. ואם יהיה טהור, כנס לחג בטהרה, נפרדים מעליו הזבובים. ככה הלשון של הבן יהוידע שם. וכל יום, הוא ממשיך ואומר, בימי הרגל נקרא יום טוב. כמה הגימטריה, כמה הערך מספרי של המילה טוב? ת' זה גימטריה 9, ו' זה 6, ב' זה עוד 2, סך הכל 17. זבוב זה גם גימטריה 17, ז' זה 7, ב' זה 2, 6 זה 6, ו' זה 6, ועוד ב' זה עוד 2. סך הכל, אתה מחשב את כל הגימטריה, זה גם כן יוצא 17. מסיים הבן יהוידע וכותב, ואם נתהר בו, אדם שנתהר לפני הרגל, הוא הופך להיות טוב, היום הופך להיות יום טוב, ואז יתרחק ממנו הזבוב מספר י"ז, והתהפך למספר טוב, שהוא אותו מספר. יש חיוב לאדם לתאר את עצמו לפני החג. כמובן שעיקר החיוב זה בזמן שיש בית המקדש. ובזמן שנוהג תומה וטהרה, בערב החג כולם היו הולכים לטבול במקווה בשביל לתאר את עצמם. כמובן, היו גם נטהרים מתומת מת, היו מזים על עצמם שבוע קודם, אפר פרה אדומה, כדי שהגיע היום טוב הם יהיו טהורים לגמרי. ברגל, כולם טהורים, בפרט בירושלים. נוהגים גינוני טהרה, צריכים גם כלים טהורים. כי ברגע שבאדם יש לו כלים לא טהורים, זה יכול להיות בעיה גדולה, כי זה יכול לטמא אותו אולי, אתה מבין? ברגע שירטב והבן אדם ייגע, לא ניכנס כרגע לכל דיני תומה וטהרה, אבל הכלים צריכים גם כן להיות טהורים, בפרט אם הכלים הם בדרגת תומה חמורה, הם יכולים לטמא לו את האוכל אם הם לא יהיו טהורים. אז מטבע הדברים, באדם מתארגן לקראת החג, שהכלים שלו גם כן יהיו טהורים. כל ערב יום טוב, שחל להיות בימות החול, אפשר להתארגן כמו שאר ההכנות שמתארגנים לקראת החג, אפשר גם לטבול, אפשר להטביל את הכלים, ואז בחג הם יהיו טהורים. אבל, אומרת המשנה, חל להיות יום טוב אחר השבת, זאת אומרת, ערב יום טוב זה שבת, יום טוב חל להיות ביום ראשון, ואדם לא יכול לטבול בשבת, או לא יכול להטביל את הכלים שלו בשבת, כי חכמים אסרו, כמו שהגמרא תביא כמה הסברים למה חכמים אסרו להטביל בשבת. לכן, בית שמאי אומרים, מטבילים את הכל יום קודם, מלפני השבת, ערב שבת, יטבול כבר את עצמו, את הכלים שלו, גם בשביל שבת וגם בשביל יום טוב שחל ביום ראשון. בבית הלל אומרים, אמנם כלים אסור לטבול בשבת, לכן מטבילים אותם לפני השבת, אבל ואדם מותר לו לטבול אפילו בשבת, וכל שכן ביום טוב, אז הוא יכול לטבול בשבת לכבוד יום טוב. ושבין, יש דבר שבית הלל ובית שמאי מסכימים, שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרה. אחד שיש לו מים שהם טמאים, אנחנו לא כל כך מכירים את המושג הזה, אנחנו לא שומרים כל כך על טהרה כמו פעם, אבל פעם אנשים היו דואגים שהמים יהיו טהורים, שלא יגע בהם שרץ, לא יגע בהם טמאי מת. יש לו כלי עם מים טמאים, ומן הסתם אין לו מים אחרים, הוא רוצה לתאר את המים. איך מתארים? כשיש לאדם כלי טמא, הוא טובל את הכלי והכלי נהיה טהור. אבל איך אפשר לטבול מים? הדרך לתאר מים זה לחבר את המים עם מים מחוברים, עם מים טהורים. איך מחברים אותם עם מים טהורים? על ידי השקה, משיקין את המים. עושים איזשהו, יוצרים איזשהו חיבור בין המים שבכלי לבין מים שמחוברים לקרקע, מים טהורים. ואז המים הטהורים מתארים את המים הטמאים. ביום טוב, אם אדם אין לו מים טהורים, יכול לקחת כלי מאבן, שהוא לא מקבל טומאה, למלא בו את המים הטמאים, ואז להגיע אל המקווה או משהו מהסוג הזה, לחבר לרגע את המים שבכלי עם המים של המקווה, ואז המים שבכלי יהיו טהורים. אבל אם אדם יש לו כלי מעץ, שהכלי בעצמו טמא, וחכמים אסרו לתאר כלים ביום טוב, אומר לעצמו, אני אלך עכשיו לעשות השקה למים הטמאים, על ידי הכלי הטמא, ואז ברגע שאני עושה השקה למים הטמאים ומתאר אותם, אז הכלי עץ הטמא גם פה הוא נמצא בתוך המקווה, ואז הוא יתאר מעצמו. זה אסור. אבל לא מטבילים כלי עץ טמא על ידי שהוא מכניס מים טמאים ועושה השקה כדי לתאר את המים, אבל על ידי זה הוא גם מתאר כבר את הכלי. למה? מכיוון שאסור לטבול כלים בשבת, אסור לטבול כלים בשבת. וזה דרך שחכמים אסור לעשות, זה נראה כמו שהוא מתקן את הכלי. את המים התירו לתאר, אבל את הכלי לא התירו לתאר. המשנה מסיימת ואומרת דבר שהגמרא תבאר אותו יותר בשיעור הבא, הוא מטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה, שהרעיון של ההלכה הזאת זה כשיש לי כבר כלי טהור, או האדם טהור, והוא רוצה רק לתאר את עצמו, לטבול רק לצורך משהו אחר, לא בשביל לתאר אותו, אלא בשביל איזשהו סלסול של טהרה, חומרה של טהרה מיוחדת, שזה לא משהו שהיה טמא ורוצה לתאר אותו, אלא רוצה לטבול אותו לשם משהו, זה מותר גם כן בשבת וביום טוב. אומרת הגמרא, על אדם, אם הוא יכול לטבול בשבת, בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. אבל דקו לאלמא מיעט, גם בית הלל מודים, כלי בשבת לא טובלים. מה איתם? למה שיהיה אסור לטבול כלי טמא בשבת ולתאר אותו? מביאה הגמרא על זה כמה הסברים. הסבר ראשון אמר רבא, גזרה שמא יתלנו בידו, הוא ייקח את הכלי כשהוא יבוא לתאר אותו בשבת, הוא יטלטל אותו ויעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים, והוא יעבור על איסור תורה, שאסור לקחת חפץ, כלי, ברשות הרבים לטלטל אותו שם ארבע אמות, כדי שלא יבוא לידי זה, תקנו שלא טובים כלים בשבת. אמר לי אביי, שאל תלמידו של רבא אביי את רבו, ואם יש לו בור טבילה בחצרו, זכה, יש לו מקווה פרטי משלו, והוא רוצה לטבול כלי, זה רשות היחיד, הוא לא הולך לקחת את זה לרשות הרבים. מה יקה למימה? האם שמעת, תתיר לו לטבול כלים בשבת? ענה לו רבא, לא. אמר לי, גזירה, בור בחצרו, את הוא בור ברשות הרבים. חששו שאם נתיר לו לטבול בחצרו, הוא יבוא גם לטלטל את החפץ ברשות הרבים בשביל לטבול את זה. לכן אסרו. שואלת הגמרא, את תינך שבת? אני מבין למה אסור לטבול כלים בשבת, בסדר? למה? חוששים שמו יוציא את החפץ, לטלטל אותו 400 ברשות הרבים. אבל יום טוב, הרי התירו לטלטל לצורך יום טוב ברשות הרבים. אז אם כן, מה יקה למימר? למה שם אסרו חכמים גם לטבול כלים? ענה לו רבא, גזרו שלא יטבלו כלים ביום טוב, עטו כדי שלא יטעו ויתירו לטבול גם בשבת. אז אם כן נמצא שהסיבה, לפי דעתו של רבא, שאסור לטבול כלים בשבת וביום טוב, זה משום גזרה, גזרה אחת גדולה, שמא יבוא לטלטל את הכלי 400 ברשות הרבים. בערך 12 שורות לפני סוף העמוד, רב יוסף מביא גם כן טעם משום גזרה, אבל גזרה אחרת. הוא מביא שם, חוששים שמא כשיבוא לטבול כלים, אולי יהיה לו כלים שאפשר לסחוט אותם, בד למשל, כלים מבד, ואז אם הוא יטבול את הכלי בשבת, הוא יבוא לסחוט אותו. אז אביי שם גם כן שאל, ואם זה כלי שאי אפשר לסחוט, כלי מעץ למשל, מה תגיד על זה? אז הוא אמר, גוזרים על כלים שאי אפשר לסחוט, שלא יטבלו אותם בשבת, כדי שלא יבואו לטבול בשבת כלים שכן אפשר לסחוט אותם. זאת אומרת, בעצם יש כאן דבר משותף בין שני הטעמים, גם בטעם של רבא, שחשש גזירה שמא יטלטל 400 ברשות הרבים, וגם של רב יוסף, גזירה שמא יסחוט את הכלי אחרי הטבילה, שבעצם חכמים אסרו גם במקרה שאין את החשש של לטלטל 400 ברשות הרבים או של לסחוט, שמא יבוא כן למקרה שיש חשש של לטלטל 400 ברשות הרבים או לסחוט. אז הגמרא מביאה שורה עכשיו של קושיות, שלכאורה לא חוששים לעניין טבילה, לגזרה הזאת, שאם תתיר לו כאן, הוא יבוא גם כן להתיר במקום אחר, ששם זה אסור. ובעצם הקושיות האלה קשים גם על דבריו של רבא, ובהמשך הגמרא תגיד שהקושיות האלה קשים גם על רב יוסף, והתירוץ שרבא עונה, גם רב יוסף יענה. מביאה הגמרא, ומי גזרינן, וכי רבנן כל כך החמירו בטבילת כלים, וגזרו לאסור לטבול ביום טוב, כדי שלא יבוא להתיר בשבת כשזה אסור, גזרו לטבול באדם שיש לו מקווה בביתו ברשות היחיד, שלא יטבול שם כדי שלא יבוא לטלטל ברשות הרבים. ואנחנו נוסיף ונאמר על הדברים של רב יוסף, וכי אנחנו גוזרים שבאדם לא יטבול כלי שאי אפשר לסחוט אותו, כדי שלא יבוא להתיר במקרה שאסור, ששם הוא כן יכול לבוא לסחוט אותו. והתנן המשנה שלנו אומרת, ושבין, בית שמיים מודים לבית הלל, שמשיקין את המים, כי אם אדם יש לו מים טמאים בכלי, והוא צריך ביום טוב מים טהורים, שמשיקין את המים הטמאים בכלי אבן, שהכלי הזה לא מקבל טומאה, אפילו אם יגע בו דבר טמא הוא נשאר טהור, אפשר להכניס בו מים טמאים, ולחבר את המים הטמאים בתוך מקווה, שהצטרפו המים הטמאים עם המים הטהורים, ואז החיבור ביניהם, המים הטמאים בטלים במים הטהורים, והם נהיים טהורים. אבל לא מטבילים לטבול כלי עץ טמא, על ידי שאתה מכניס בתוכו מים טמאים, ועל ידי ההשקה שאתה מתאר את המים הטמאים, הכלי עץ גם יהיה טהור על ידי הטבילה הזאת, זה אסור, כי אסור לי לטבול כלי עץ, אפילו אגב זה שאני מתאר דרכו מים טמאים. והיא איתה, אם זה נכון הדברים האלה שאמר רבא, שחכמים החמירו בטבילת כלים כל כך גם במקרה שיכול לבוא מזה תקלה, אז אם כן, נגזור ונאסור השקה בכלי אבן, עטו הטבלה בכלי עץ טמא, כדי שלא יבואו לטבול ולעשות השקה למים טמאים על ידי כלי עץ שהוא טמא, ועל ידי זה תאר גם את הכלי עץ הטמא, תאסור כבר לעשות השקה גם בכלי אבן. מתרצת הגמרא ותסברה וכי אתה סבור לומר שזה קושייה? אי איתלי מים יפים, אם לזה שיש לו את המים הטמאים שרוצה לתאר אותם, יש לו גם כן מים טהורים שהוא יכול להשתמש בהם. הנה למה לי? מה הוא מתאמץ כל כך הרבה לתרוח לתאר את המים הטמאים? למה לי למעבד להוא השקה? מה הוא צריך כל כך להתאמץ? יש לו כבר מים אחרים. וגם אם הוא רוצה לעשות השקה, שיעשה את זה אחרי שבת. אלא מה חייב להיות שמדובר פה? דלטלי. זה המים היחידים שיש לו. זה בן אדם שגר באזור שיש מחסור במים. או בזמן שיש חלילה מחסור במים. ובקושי יש לו איזה קד אחד של מים. חבית אחת של מים. והמים האלה נטמעו והוא לא יודע מה לעשות. הוא מחפש כל היצע שהיא איך לתאר אותם. אז אני שואל אותך שאלה, איך המים האלה בכלל נטמעו? אדם שיודע שזה המים היחידים שיש לו, הוא בוודאי שומר עליהם שהם יישארו טהורים, רק איך הם נטמעו? היה איזשהו מקרה נדיר שבאדם, כמה שהוא ניסה להשגיח ולשמור על המים, הוא לא הצליח. אז דבר לא שכיח. כיוון, דלת להיות מים, מזהיר זהיר בהו, הוא מאוד זהיר שהמים לא יטמעו, וזה דבר לא שכיח. ואם כבר המים נטמעו, זה דבר לא שכיח, על דבר שהוא לא שכיח, חכמים לא ראו צורך לתקן תקנה, גזירה שמה יבואו לידי מכשול. כי המקרה הזה הוא כל כך נדיר, עליו לא גזרו. יש כלל כזה, דבר שלא שכיח, עליו חכמים לא גזרו. עכשיו הגמרא מביאה קושייה שנייה, איך אתה אומר שחכמים כל כך החמירו על טבילת כלים, והם גזרו לאסור במקרה שמותר כדי שלא יבואו, להתיר במקום שאסור? הרי כתוב ברייתא, מדלין בדלי טמא, והוא נהיה טהור. הפירוש הפשוט, אתה לוקח דלי ריק, לוקח דלי והוא טמא, שהוא טמא, הדלי הזה נטמע, אתה רוצה עכשיו ללכת לשאוב איתו מים, לוקח אותו למקווה או למעיין, משלשל את הדלי לבפנים, שואב דרכו מים, ואז כשהדלי עצמו נמצא בתוך המקווה, הוא בעצמו נטהר, וזה מותר. אני באתי לשאוב איתו מים, ואגב אני מתאר אותו, וזה מותר. קודם כל, צריך להסביר למה זה שונה מהמקרה שדיברנו במשנה, שאסור לעשות השקה, לתאר מים, אגב, כלי מעץ. על ידי שאני לוקח את המים לתאר אותם על ידי השקה, אני אקח אותם כבר בכלי מעץ טמא, ועל ידי שאני עושה השקה למים, אני רוצה לתאר כבר תדלי מהעץ גם, כן? אז במשנה זה נאסר, שמותר לעשות השקה ולתאר את המים רק לידי כלי אבן שהוא לא מקבל טומאה. למה כאן כתוב בברייתא שמותר לי ללכת לשאוב מים עם דלי טמא כדי שהמים יתארו את הדלי הטמא? מבאר רש"י שיש הבדל. כשאני לוקח מים ולוקח אותם לבאר, תגיד מה אתה עושה צחוק? וכי תבן אתה מביא לאפריים למקום שהוא מלא בתבן? מה אתה מביא מים לבאר של המים? אתה מבין איזה אחד שעשה וידאו מחתונה. והנה באמצע החתונה הגיע אחד שהוא בא לזכות את עם ישראל במצוות צדקה. והוא מגיע לכל אחד וכל אחד נותן לו כברכת השם. כל המוסיף מוסיפין לו. ככה כל אחד בא נותן לו צדקה. אז אחרי החתונה באים המשפחה לראות את הוידאו. אז אחד מהילדים שיחק, בטעות הוא עשה שהוידאו ילך מהסוף להתחלה. אז כל הוידאו הלך מהסוף להתחלה והנה רואים אדם מגיע לכל המסובים בסעודה ומחלק להם כסף. מחלק, מחלק, מחלק. כל אלה שנתנו לו, בווידאו זה היה נראה כאילו הם מחזירים לו. כאילו הוא נותן להם. כאילו הוא מחזיר להם. כאילו ואדם מגיע עם ארנק מלא בכסף, עם קופה מלאה בכסף, ונכנס לאולם אחורה ונותן לכולם כסף. כל אלה שנתנו לו, בווידאו זה היה נראה כאילו הוא נותן להם. אגב, זה גם נכון. כי כשאנחנו נותנים צדקה, בעצם אנחנו מקבלים את הצדקה בחזרה. כתוב שהעולם הבא זה עולם הפוך. עולם הפוך ראיתי, יש כזה, אפשר להגיד בדרך צחות, בעולם הזה נראה לנו שאנחנו נותנים לעני, אבל האמת היא שבעצם כשאנחנו נותנים צדקה לעני, העני בעצם נותן לנו. אנחנו זוכים קודם כל לברכה, כסף של צדקה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אדם שנותן צדקה, ובנוסף אנחנו זוכים לישועות גדולות, לשכר גדול בשמיים. אבל בכל אופן לגופו של עניין, מה זאת אומרת שמאדם נכנס עם דלי של מים, הולך לבאר לשפוך מים בתוך הבאר, מה אתה בא לעשות? מה אתה מכניס דלי מים בתוך הבאר? לבאר באים עם כלי ריק וממלאים אותו שם. מי בא לבאר מים עם כלי מלא? אלא מה? בשביל מה אתה מגיע עם הכלי המלא? אל תספר סיפורים לאף אחד. אתה בא עכשיו לתקן את המים, לתקן את הדלי, זה לא. הדלי והמים האלה תמאים, אתה רוצה לתאר אותם? אז את המים, התירו לך לעשות השקה. אבל הדלי, אל תיקח דלי תמה, זה לא התירו, זה נראה שהוא מתקן את הכלי. למה המים התירו? אז אמרנו, כי זה דבר לא שכיח, שכשאדם יש לו רק את המים האלה, הם עוד יקבלו תומה. אבל בכל אופן, את הדלי לא התירו לו לתאר. אבל לעומת זאת כאן, כשהוא בא לעשות מעשה מאוד מאוד רגיל, ללכת ולשלשל דלי ריק לתוך המים, של לשאוב מים, זה כן התירו. כי זה דבר, זה דבר שלא נראה משונה, אז במקרה כזה זה לא ניכר שהוא בא לתקן את הכלי. אבל בכל אופן כאן כתוב שמותר לעשות את זה. והיא איתה, אם חכמים החמירו בתבילת כלים לאסור את המותר כדי שלא יתירו את האסור, נגזור דיל מעט אליה תבולי בעיני, תאסור. מקשה הגמרא קושייה נוספת. איך אתה אומר שחכמים אסרו לטבול כלים במקרה שמותר כדי שלא יבואו להתיר במקרה שאסור? איתי ויקושיה מברייתא. נאמר בקצרה את הסדר של דרגות הטומאה. הבסיס של הטומאה זה בדרך כלל אב הטומאה. כל דבר טמא, הדבר הראשון שהוא טמא, בשביל לטמא אחרים, הוא בעצמו בדרך כלל הוא אב הטומאה. אני לא מדבר על מת שהוא דרגה חמורה יותר, זה אבי אבות הטומאה נקרא. אבל סתם ככה טומאה, אם זה שרץ או זה מצורה, זב, לא משנה מה. בדרך כלל, התמה בעצמו בדרגת, הוא תמה בדרגת אב התומה. מה הוא יכול לתמה? כל דבר שמקבל תומה. יש ארבעה דברים שמקבלים תומה. אדם, כלים, אוכלים ומשקים. האב התומה תימה דבר טהור, הפך אותו, הוא כבר לא אב, הוא ולד. ולד התומה. במילה אחרת, ולד התומה זה נקרא ראשון לתומה. מה הוא יכול לתמה? רק אוכלים ומשקים. עכשיו, ברגע שהאוכלים והמשקים נטמאו, הם נהיים שני לטומאה, הם לא יכולים לטמא יותר חולין. הם יכולים לטמא תרומה, קורבנות. מביאה הברייתא, כלי שנטמא בערב יום טוב, באב הטומאה, אין מטבילים אותו ביום טוב. כלי שנטמא מאב הטומאה, הוא נהיה בעצמו ראשון לטומאה. לא טובלים אותו ביום טוב בעצמו. אבל אם הוא נטמא בוולד הטומאה, דיינו אדם שהיה ראשון לטומאה, טימא אותו, עשה אותו שני לטומאה, מטבילים אותו ביום טוב. זאת אומרת, שוולד הטומאה התירו. ואם זה נכון שאנחנו אוסרים במקרה המותר כדי שלבוא להתיר במקרה האסור בתבילת כלים, נגזור תאסור לטבול כלי שנטמא בוולד הטומאה, כדי שלא יבואו להתיר לטבול כלי שנטמא באב הטומאה. מתרץ את הגמרא, הרי וולד הטומאה, איך היא משכחת לה? למה שבן אדם ילך לטבול כלי שהוא נטמא בוולד הטומאה? דיינו, הוא נטמא מראשון לטומאה, והוא בעצמו מה הוא? שני לטומאה. למה שמישהו יטבול אותו? מה אכפת לך שיש לך כלי שהוא שני לטומאה? מה הוא יכול לעשות? הוא הרי לא מטמא חולין. אז כל הבעיה זה רק גבי כהנים, שהם חוששים שהכלי הזה יטמא להם תרומה. כהנים זריזים הם. הם ייזהרו בעניין של טהרת כלים, להם אנחנו לא אוסרים. הם לא יבואו לטעות, אם תתיר להם לטבול ולא לטומאה, כלי שנטמא ולא לטומאה, הם לא יבואו לתאר גם כלי שנטמא באב הטומאה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת ואחרונה להקשות על הרעיון הזה שאמר רבא שחכמים אסרו בתבילת כלים דבר המותר כדי שלא יבואו להתיר דבר האסור. דאמר רב חייא בר רשי אמר בשם רב, נידה התמאה בטומאת אב הטומאה. כל הבגדים שהיא לובשת נטמאים גם כן. מה יקרה עם כל הבגדים שלה טמאים? והיא הולכת עכשיו לטבול, לא יהיה לה בגדים טהורים מה ללבוש אחר כך. מה היא עושה? אם היא תובלת בימות החול, היא יכולה, כמו שהיא תובלת, לטבול כבר גם את הבגדים שלה. אבל ביום טוב אסור הרי לטבול כלים. רק מה, לפי בית הלל, היא בעצמה מותר לה לטבול, וביום טוב, ואת הבגדים שלה אסור לה לטבול ביום טוב, אז מה היא תעשה? שאין לה בגדים, מערמת, היא עושה תחבולה, וטובלת בבגדיה. היא טובלת כשהיא לבושה בבגדיה, כמובן שהיא צריכה להיזהר שלא יהיה חציצה, שזה יהיה רפוי, ואז גם היא תאורה וגם הבגדים של התאורים. ואם איתה, אם נכונים הדברים האלה, שאנחנו אוסרים בתבילת כלים במקרה המותר, כדי שלא יבואו להתיר במקרה האסור, נגזור לטבול בצורה כזאת ולתאר את הבגדים בצורה כזאת, דילמתי להטבולי בעיניו, שלא יבואו לטבול את הכלים בפני עצמם, תאסור שלא יתבלו עם הבגדים. עונה הגמרא, שני הטעם, לעניין טבילה עם בגדים, שמתוך שלא הותרה לה לטבול את הבגדים, אלא על ידי מלבוש, רק שהיא לבושה בבגדים, אז אם כן, זכורה היא, לא, היא תזכור לא לטבול אותם בפני עצמה. אז אם כן, תירצנו את כל השאלות, איך אתה אומר שחכמים גזרו לאסור טבילת כלים במקרה המותר כדי שלא יבואו להתיר במקרה האסור? התשובה היא כן, חכמים כן אסרו, ובמקרים שהם לא אסרו, כל פעם יש סיבה בפני עצמה. רבי יוסף אמר, גם כן אותו רעיון, כמו שאמרנו דבריו של רבא, שהסיבה שאסור לטבול כלים זה משום גזרה, שחכמים אסרו במקרה המותר כדי שלא יבואו להתיר במקרה האסור, רק הוא מביא גזרה אחרת. גזרה משום סחיטה, אתה תטבול בגדים, אולי כשהוא יבוא להוציא את זה מהמיק ורטוב, הוא יבוא לסחוט את זה וזה אסור. משום מלאכת מלבן, מלאכת מחבס. אמר לי אביי, תנח כלים דבני סחיטה נינו. למשל בגדים, יכולים לסחוט אותם, אז אפשר לאסור לטבול כדי שלא יבואו לסחוט. ואם זה כלים למשל מייץ, דלאו בני סחיטה נינו, מה יקלה מימר, למה אותם אסרו? אמר לי, גזרה, הנה, אתו הנה, גזרו כלים שאי אפשר לסחוט, לאסור לטבול אותם, כדי שלא יבואו לטבול כלים שכן אפשר לסחוט אותם. היטווי, אז הבאי הקשה לרב יוסף כל הנטיובתא, את כל הקושיות שהיא הקשה לרבה, שראינו לכאורה ברייתות, או את דבריו של רב, שחכמים לא אסרו במקרה המותר, כדי שלא יבואו להתיר במקרה האסור, ושענה לי, כדי שנינן, רב יוסף גם ענה להבאי את אותם תירוצים, שענה, רבא או איך שאנחנו השבנו לפי דעתו של רבא. בכל אופן יש לנו עד כאן שני הסברים, מה הסיבה שאסור לטבול כלים בשבת. הסבר ראשון זה הסברו של רבא, גזרה שמה יטלטל את הכלי 400 ברשות הרבים שהוא יבוא לטבול אותו, וההסבר השני זה הסבר של רב יוסף, שלא יבוא לסחוט את הכלי אחרי שהוא טבל אותו. הסבר שלישי למה אסור לטבול כלים בשבת ויום טוב, רב ביבי אמר, גזרה שמה ישהה. הרי ערב חג זה זמן שיש בו הרבה מאוד מה לעשות, ואנשים מחפשים כמה שיותר להוריד מעצמם דברים שהם לא חייבים לעשות בערב החג. אני חושש שאת הטבילת הכלים האדם בערב שבת או ערב החג ידחה, נגיד עזוב, בשביל מה אני צריך לטבול את זה עכשיו? נטבול את זה כבר בשבת, נטבול את זה כבר בחג. ואז חוששים שעד שהוא ילך לטבול, אם זה באמת היה מותר לטבול, חוששים שמכיוון שהוא דוחה את התפילה של הכלי, בינתיים הוא יבוא להיקשל ולהשתמש עם הכלי הזה בתרומה, והתרומה תתאמה. תניה כבתי דרב ביבי, באמת יש ברייתא שהיא אומרת בדיוק כמו שאמר רב ביבי, שהסיבה שלא טובלים כלים בשבת ויום טוב, זה גזרה שמה ישעה את הכלי ולא יטבול אותו מיד, ואז יבוא לתאמה בו דברים. כלי שנתמה מערב יום טוב, מה הסיבה שאין מטבילים אותו ביום טוב? גזרה שמה ישעה את הכלי ויבוא לידי תקלה. הסבר רביעי, מה הסיבה שאסרו לטבול כלים בשבת ויום טוב? רבא אמר, מפני שנראה כמתקן כלי. הרי הכלי הזה היה מוגבל, לא כל דבר היה אפשר להשתמש בו כשהוא היה תמה, היה אסור להשתמש בו טהרות. ברגע שאתה טובל אותו ומתאר אותו, זה נראה כאילו תיקנת אותו. חכמים גזרו כי זה נראה כמו מתקן כלי, שזה... אם הוא היה באמת מתקן כלי, זה היה מלאכת מכה בפטיש, מה שנקרא. אבל חכמים אסרו בדבר שנראה כמתקן, שטבילת כלי נראה כמו מתקן. שואלת הגמרא, יחי, אדם נעמי? הרי כשאדם הולך לטבול, זה נראה כמתקן. זה סוג של תיקון, כן? כשאדם טובל. אז אם כן, אז שיהיה אסור לו לטבול בשבת ויום טוב. עונה הגמרא, אדם שהולך לטבול, נראה כמיקר, כמו שמאוד חם לו, הולך להיכנס למים קרים בשביל להצטנן. זה לא מוכח שהוא עושה את התבילה הזאת כדי לתאר, אז זה לא בטוח שהוא לא נראה ממש כמו שהוא מתקן. שואלת הגמרא, התנח במים יפים. אם המים צלולים ונקיים, אז אתה יכול לומר שהוא נכנס למים כדי קצת להפיג את החום. אבל אם המים רעים, המים לא נקיים, מה יקלה מימר? זה לא דרך לרחוץ במים לא נקיים. עונה הגמרא, תלוי מתי. אמר רב נחמן בר יצחק, פעמים שהאדם בא בשרב חום, וכל כך חם לו, כל כך הוא מזיע, הוא מחפש מים צוננים, הוא מוכן להיכנס אפילו למים לא נקיים, ורוחץ אפילו במי משרה, מים ששרו בהם פשטן שהם ממש לא נקיים. אז אם כן, כשאדם תובל, אפילו במים לא נקיים, אומרים שהוא רוצה קצת לצנן את עצמו מהחום, שואלת הגמרא, תנח בימות החמה, זה מובן באמת בקיץ, שמאוד חם, אז אדם יכול לרחוץ גם במים לא נקיים, אז כשהוא תובל, זה לא נראה כשהוא מתקן. זה נראה שהוא בא קצת לצנן את עצמו. אבל בזמן שמספיק קר בחוץ, בימות הגשמים, מה יקלה ממר, איך תתיר לבן אדם לטבול בשבת, ביום טוב? הרי הוא מתקן. זה נראה שהוא מתקן את עצמו. מה תגיד, שהוא רוצה להתקרר, מספיק קר לו גם בלי זה. אמר רב נחמן בר יצחק, בסדר, נכון, באמת הוא לא מחפש לצנן את עצמו, אבל יכול להיות שיש בו לכלוך והוא רוצה להתנקות. פעמים שאדם בא מן השדה מלוכלך, ביתית ובצועה, ורוחץ אפילו בימות הגשמים, אפילו במים צוננים, אפילו במים לא כל כך נקיים, זה כבר מנקה אותו באופן יחסי, הוא כל כך לא נקי, אפילו אם הוא נכנס למים לא נקיים, הוא כבר יהיה יותר נקי אחר כך, הוא ינגב את עצמו והכל, הוא יצא יותר נקי בסוף מכל זה. אז אם כן מובן, למה מותר לטבול? כי זה נראה שמאדם קצת רוצה להתקרר, או שהוא רוצה קצת לנקות את הטיט וכו'. שואלת הגמרא, תנח בשבת, אדם יכול לרחוץ את עצמו בשבת במים צוננים. וביום הכיפורים, שאסור לאדם לרחוץ את עצמו במים צוננים, זה אחד מהחמש עינויים שאסור ליהנות, זה הנעת רחיצה. אז אם אדם יש לו קצת טיט, קצת צועה, הוא יכול לקחת אולי קצת מים ולנקות את המקום שיש טיט וצועה, אבל אסור לו להיכנס כל גופו למים, אז איך מותר לו לטבול ביום הכיפורים? מה יקלה ממר? מתרצת הגמרא, מה רבה? אתה יודע למה גם ביום הכיפורים מותר לאדם שחייב טבילה לפי דעתי לטבול? כי מי כמידי, איך יש מלאכה, זה בשבת שרי. בשבת שאם אדם יחלל שבת בכוונה, הוא יודע שזה שבת והוא יודע שמלאכה זאת אסורה, ומישהו הזהיר אותו, ויש עדים, שאז העונש הוא סקילה בידי בדין על חילול שבת. ובכל זאת זה יהיה מקרה מסוים שבשבת יהיה שרי, יהיה מותר. וביום הכיפורים, שהכי גרוע העונש יכול להיות באותו מקרה, קרת מיטה בידי שמיים, וביום הכיפורים שהעונש הרבה יותר קל, זה יהיה אותו דבר אסור, אלא הועיל ובשבת החמורה שרי, ביום הכיפורים נמי שרי. כיוון, הועיל, ובשבת זה מותר, כל שכן ביום הכיפורים הקל, זה מותר. זאת אומרת, מעמיד כאן רבה סברה של הועיל. הועיל ובשבת זה מותר, ביום הכיפורים זה גם מותר. שואלת הגמרא, ומעיט לי לרבה הועיל? אחי הוא סובר שאנחנו מתירים במקרה אחר, בגלל שיש מקרה שאנחנו מתירים, והתנן משנה, החושש בשיניו, אדם כואבות לו השיניים, לא יגמע בהן את החומץ, הוא לא יכול לשתות חומץ כדי שזה ירפא אותו, אבל מטבל כדרכו. מתרצת הגמרא, אמר רבה, נכון, יום הכיפורים כשאדם תובל, זה נראה שהוא תובל בשביל לתקן את עצמו, בשביל לתאר את עצמו, אבל מכיוון שבשבת מותר, ביום הכיפורים גם כן מותר. כי אם שבת החמורה אתה מתיר, כל שכן יום הכיפורים הקל אתה צריך להתיר. מה שבת יותר חמורה מיום הכיפורים? אחד שעושה מלאכה בשבת, הוא יודע שזה שבת, הוא יודע שהמלאכה הזאת חייבים עליה. יש עדים שמזהירים אותו ומעידים עליו שהוא עשה מלאכה בשבת, הוא יהיה חייב סקילה בידי בדין. ואם אותו מעשה היה ביום הכיפורים, הוא רק חייב קרת בידי שמיים, שזה פחות חמור מסקילה. אז אם שבת החמורה, אתה מתיר לאדם לטבול, כי זה נראה שהוא רוחץ בשביל להתקרר, בשביל להסיר מעצמותית וצועה, אז כל שכן ביום הכיפורים, למרות שאיסור רחיצה אסור, תתיר לו לטבול. כי מי כמידי, וכי יש דבר שנוגע למלאכה בשבת שרי וביום הכיפורים אסור, אלא הועיל ובשבת שרי. אם בשבת שחמורה הוא התיר לטבול, כי הוא נראה כמו שהוא בא לצנן את חום שגופו, ביום הכיפורים נע משערי, למרות שביום הכיפורים רחיצה אסורה, הועיל ובשבת זה מותר, ביום הכיפורים זה גם כמותר. שואת הגמרא, הועיל? ומיית לילה רבה הועיל? רבה הוא זה שמתרץ את התירוץ כאן. וכי הוא סובר את הסברה שהועיל ובמקרה ההוא זה מותר, אז כל שכן במקרה ההוא זה גם כן יהיה מותר מצד דין של הועיל, מביאה הגמרא דוגמה נוספת כזאת, שאנחנו רואים ששם הרבה לא אומר הועיל. ואתנן, החושש בשיניו, אדם שחלילה לא עלינו, יש לו כאבי שיניים. אז רפואה, בכל אופן פעם הייתה רפואה כזאת, היום אפשר לבדוק, לא יגמע בהן את החומץ, היו שמים חומץ בשיניים, וזה היה מרפא את הכאב השיניים. אבל בשבת חכמים אסרו לעשות דברים של רפואות במקרה שאדם לא נמצא בסכנה. כדי שלא יבוא לעשות מלאכות, כי אדם צריך רפואה, הוא לאות לעשות את הרפואה הזאת, הוא יכול חלילה גם לעבור על מלאכות שאסורות מהתורה. לכן חכמים אסרו עליו כל ענייני רפואות שלא, שהם לא, אם אדם הוא לא במצב של סכנה, אסור עליו לעשות עניינים של רפואות כדי שלא יבוא למשל לטחון סממנים. בשביל רפואה. לכן לא יגמע בהן את החומץ בשיניים. אבל אם בכל זאת הוא רוצה שהחומץ יגיע אל השיניים שלו, יש לו יצא. מטבל הוא כדרכו. הוא יכול לטבול את האוכל בחומץ, ואז החומץ דרך האוכל יגיע אליו לפה, ואם נתרפא, נתרפא. וכשנו, אסור לו לשתות חומץ? ורמינן עלה, הברייתא, לא יגמע את החומץ ופולט, אסור לו לגרגר בפה עם חומץ ולפלוט החוצה, אבל מגמע הוא בולע, שזה נראה שתייה, אז זה סותר, המשנה אומרת שאסור לבלוע חומץ, והברייתא אומרת שמותר. המשנה אמרה שאפשר רק על ידי אוכל, עם אוכל אפשר, אבל לא לשתות ככה חומץ, כאן בברייתא רואים שזה מותר. ואמר אביי, קיטנא נמי מתניתין, מה שהמשנה אומרת שאסור, לגמי החומץ זה לא הכוונה שעשו לבלוע, אלא כי, אלא מה, מגמי הוא פולטנן. אדם ששם חומץ בפה ופולט החוצה זה אסור, אבל אם הוא שותה זה מותר. ורבה, מה הוא אמר לתרץ את הסתירה בברייתא? אפילו תימא מגמי הוא בולע, גם כשהוא בולע את החומץ המשנה אוסרת. ולא קשיא מה שהברייתא התירה לבלוע, כאן מה שמותר לבלוע קודם טיבול. כשהם היו אוכלים, הם היו מטבלים את האוכל באיזה מטבל. זה הכוונה לפני שהוא אכל. לפני שהוא אכל, זה לא נראה שהוא שותה לרפואה, כי הדרך היה שהיו שותים חומץ לפני הסעודה, אז זה מותר. וכאן מה שהמשנה אוסרת, זה לאחר טיבול, כשהוא סיים לטבל ולאכול, אז אסרו עליו לשתות את החומץ, כי לא היה דרך לשתות חומץ אחרי הסעודה. ואם איתה, אותו רבה שתראית את התירוץ הזה שיש הבדל לפני הסעודה או אחרי הסעודה, לגבי חומץ, אם זה נכון שהוא סובר את הסברה של הועיל, הועיל במקרה אחד מותר, אז גם במקרה האחר אנחנו נתיר. נימה, הועיל וקודם טיבול שערי, הועיל ולפני האכילה בן אדם מותר, לא לשתות חומץ בשבת, לרפואה, לאחר טיבול נעמי שערי, אז גם אחרי שהוא סיים את הסעודה, תתיר לו מדין הועיל, הועיל ובחלק אחד אתה התרת, לא תאסור גם בחלק השני. מתרץ את הגמרא, אדר בי רבה מהי. רבא חזר בו מהתירוץ שהוא אמר שיש הבדל לפני הסעודה או אחרי הסעודה לעניין שתיית חומץ, והוא יודע לתירוץ של אביי, שמה שכתוב מגמע, הכוונה מגמע ופולט, וזה מה שאסור, אבל לשתות חומץ מותר כן לרפואה, בשבת. שואלת הגמרא, וממאי דמאי אדר בי? מי אמר שרבא חזר בו מהתירוץ של חומץ, ואתה תאמר שהוא סובר עדיין את הדין של הועיל, דילמה מהאדר בי? אולי רבא חזר בו מהתירוץ של טבילה ביום הכיפורים, שהועיל ומותר בשבת, מותר גם ביום הכיפורים. אולי מזה הוא חזר בו. עונה הגמרא לא סלקא דעתך שהוא חזר בו, כי יש ברייתא מפורשת שאומרת כמותו. דתניא, כל חייבי טבילות, כל אחד שיש לו בו, היום חיוב שהוא צריך לטבול, כי היום הוא נטהר, טובלין כדרכם, בין בתשעה באב, בין ביום הכיפורים. אפילו שאסור לרחוץ בתשעה באב וביום הכיפורים, מחמת העינוי שצריך להתענות בימים האלה. אבל אם הוא חייב לטבול, מותר לו לטבול אפילו מתי? ביום הכיפורים. למה? כי מותר לטבול ביום הכיפורים. אז מה שרבא אמר, שהועיל ומותר בשבת, מותר גם ביום הכיפורים, גם הברייתא אומרת כדעתו. למדנו במשנה, ושבין, בית שמאי ובית הלל, שניהם מסכימים, שמשיקין את המים בכלי אבן לתאר אותם. מותר לקחת כלי מאבן שהוא לא מקבל טומאה, ולהכניס לתוכו מים שנטמאו. לשים אותם בתוך מעיין או מקווה, וברגע שיש מגע בין המים של המעיין או המקווה עם המים שבתוך הכלי האבן, זה נהיה השקה, המים הטמיים שבאבן מתבטלים במים שבמקווה והם נטהרים. אבל לא מטבילים. אסור לקחת כלי עץ שהוא טמא בעצמו. לא כלי אבן, כלי אבן מותר. כלי עץ אבל אסור לעשות את זה. אסור לי לקחת כלי עץ טמא, להכניס בתוכו מים טמאים, וכשאני עושה השקה למים ומתאר אותם, הכלי עץ בעצמו טובל כעת במקווה ואז הוא גם כן יהיה טהור. זאת אומרת, כלי אבן טהור, אני יכול לעשות איתו השקה למים טמאים ולתאר את המים. כלי עץ טמא, אני לא יכול לעשות איתו השקה למים טמאים ולתאר את המים, כי על ידי זה הוא בעצמו נטהר, כי הוא בעצם באותו זמן גם טובל במקווה ונטהר, ואסור לי לטבול כלי עץ. וזה מה שהגמרא מבארת, מאי אבל לא מטבילים, אמר שמואל אין מטבילים את הכלי על גבי מימיו לטהרו ביום טוב, אסור לקחת כלי עץ טמא ולעשות איתו, להכניס בו מים טמאים ולעשות להם השקה, ועל ידי זה לטהר את הכלי עץ. שואלת הגמרא, מה אני מתניתין? כמו מי מבין התנאים נשנתה המשנה שלנו? לכאורה לא כמו רבי ולא כמו דעת רבנן. מי הם רבי ורבנן? נתניה. לפי דעתו של רבי, אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לתארו, וגם אין משיקין את המים בכלי אבן לתארם, דברי רבי. משנתה אומר, להשיק בכלי אבן את המים לתאר אותם מותר, ולטבול כלי עץ ולהשיק ביחד עם זה את המים, זה אסור. רבי סובר ששניהם אסור. וחכמים אומרים, מטבילים כלי הגב מימיו לתארו, ומשיקים את המים בכלי אבן לתארם, שניהם מותר. אז אם כן, מה אני? לפי מי נאמרה המשנה שלנו? אי רבי, לפי דעתו של רבי גם השקה בכלי אבן אסור, כשי השקה. ואי רבנן, לפי רבנן גם טבילה של כלי עץ, זה גם מותר, אז כשי התבלה. זאת אומרת במילים אחרות, המשנה אומרת שמותר להשיק, לקחת כלי אבן עם מים טמאים, מותר לעשות השקה למים הטמאים. כלי עץ טמא עם מים טמאים, אסור לעשות השקה למים הטמאים. משיקין אבל לא מטבילים, כי אתה כלי עץ, אתה בעצם גם טובל את הכלי, זה אסור. עכשיו, בברייתא אנחנו רואים שלפי דעת רבי שניהם אסור, ולפי דעת רבנן שניהם מותר, אז לכאורה המשנה לא לפי זה ולא לפי זה. כי כעת אנחנו מבינים שמדברים פה גם על שבת וגם על יום טוב. ששבת ויום טוב, לעשות השקה בכלי אבן מותר, ולעשות השקה בכלי עץ טמא אסור. אז אם כן, לכאורה המשנה שלנו לא מתאימה לא עם דעתו של רבי ולא עם דעתם של רבנן. בתרץ את הגמרא, המשנה יכולה להסתדר גם עם רבי וגם עם רבנן. היא בעיתה עם הרבי והיא בעיתה עם הרבנן. בואו נראה קודם כל איך אפשר לסדר את זה כמו דעתו של רבי. היא בעיתה עם הרבי. צריך לומר שמה שרבי דיבר בברייתא, צריך לשנות את דבריו בברייתא. זאת אומרת, המשנה נשארת. מה שהמשנה אומרת שלעשות השקה בכלי אבן מותר ולטבול בכלי עץ טמא אסור, זה נשאר. מה אנחנו משנים? את מה שרבי אמר בברייתא. מה אומר רבי בברייתא? אסור להטביל כלי טמא, ואגב זה לעשות השקה למים הטמאים שבתוכו, וגם אסור לעשות השקה בכלי אבן טהור, לעשות השקה למים הטמאים שבתוכו, צריך לחלק, את זה צריך לחלק. רישא דברייתא, תחילת הברייתא, מה הברייתא אומרת בהתחלה? דעתו של רבי, אין מטבילים. אין מטבילים את הכלי על גב מימיו לטהרו. אם הייתה הברייתא נעצרת כאן, כן, הברייתא מתחילה, דתניא אין מטבילים את הכלי על גב, מימיו לטהרו. אם הברייתא הייתה כאן עוצרת, מה היינו מבינים? מה לגבי ההשקה? שזה יותר קל, כי זה כלי אבן, אין פה חשש שבאדם מתאר את הכלי עצמו. הוא לא מתאר את הכלי עצמו, רק עושה השקה למים. מה היית אומר? שזה לכאורה יהיה מותר. אז זה מדובר ביום טוב. באמת, מה שרבי אמר בתחילת דבריו, אין מטבילים את הכלי על גב מימיו לטהרו, אבל אתה תדייק מזה שלעשות השקה מותר כן, זה מדובר ביום טוב. והמשנה שלנו גם כן דיברה ביום טוב לפי זה, ולכן היא אומרת שלטבול אסור ולעשות השקה מותר כן. וסעיפה, מה שרבי אומר בסוף דבריו, שהוא אומר, ואין משיקין, אסור אפילו לעשות השקה, לקחת כלי אבן שהוא מלא במים טמאים ולעשות השקה בתוך מקווה, שיהיה חיבור בין המים הטמאים למים הטהורים ואז לתאר את המים הטמאים. אם זה אסור, כל שכן לטבול כלי עץ עצמו ודאי אסור. זה מדובר בשבת. וכולם מתניתים מה שהמשנה אומרת שלטבול אסור ולעשות השקה מותר, זה מדובר ביום טוב, כמו תחילת דבריו של רבי. והיא בעת אימה, אפשר לומר גם כן, שהמשנה שלנו הולכת כמו דעת רבנן. ואם כן, מה שרבנן אומרים שאפשר לטבול את הכלי עץ שיש בתוכו, שהוא בעצמו תמה ויש בתוכו מים תמאים, מותר לך לטבול את הכלי עץ עם המים התמאים ולתאר גם את הכלי וגם את המים, וכל שכן של השקה בוודאי שמותר לך לעשות בכלי אבן טהור, זה מדובר ביום טוב. ומה שאומרים אחר כך בהמשך דבריהם, שאפשר לעשות השקה, משיקין את המים בכלי אבן לטהרם, ומה תדייק מפה, דווקא השקה, שאתה לוקח כלי אבן, שהוא טהור, והמים בתוכו טמאים, ורק את המים אתה רוצה לטהר, רק זה מותר, תדייק מזה שלטבול כלי עץ טמא ביחד עם המים הטמאים, זה יהיה אסור, זה באמת נכון, אבל זה מדובר בשבת. וכולם מתניתין בשבת, והמשנה שלנו שאמרה של לטבול כלי עץ ומים, שגם הכלי וגם המים טמאים זה אסור, ולעשות השקה של כלי אבן טהור שיש בו מים טמאים זה מותר, זה מסתדר עם דעת רבנן, רק שהמשנה שלנו מדברת בשבת, וכולם מתניתין בשבת, ועד כאן דף י"ח.